כאן רשת בית. ליאן וילדאו ועמית לויטל. כאן רשת בית.
כאן ספורט, שלום לכם, ערב אירופי חשוב למכבים, גם בכדורגל, גם בכדורסל. בינתיים בליגת העל בכדורסל שתי קבוצות הושבטו על ידי משרד הבריאות בשל נדבקי קורונה, הפועל תל אביב והפועל חיפה, מיד תמונת מצב. וגם הנבחרת הנשים בכדורגל שהובסה אמש באיטליה 12-0, ההפסד הגבוה אי פעם של הנבחרת במפעל בינלאומי. נשמע כאן ממאמן הנבחרת על המשחק וגם על למה לא ממריא הענף בעצם. וגם הלכתם של שני שחקני כדורגל אגדיים, רפי לוי ויגאל רצבי, שלחו ביממה האחרונה לעולמם, על הכל מיד. שלום עמית לבנטל.
שלום ליאן וילדאו, הנציגה האחרונה שלנו באירופה, במסגרת הכדורגל כמובן, משחק את הערב מכבי תל אביב אצל שכתר דונצק, ונחזיק להם אצבעות, מכבי בפיגור 2-0, אבל אתה יודע, משמיעים קולות אופטימיים, לפחות המאמן ון לבן. בואו נראה אם מכבי יכולה לתת לפחות פייט, זה יהיה נהדר. בכל מקרה, מכבי לפחות לומדת ממה שקורה במחלקת הנוער כל המסביב בשחתר, וזה גם טוב.
מפיקת המשדר אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים ליטל אטיאס, וכולנו איתכם עד חמש. אם כך יוצאים לדרך, לוינטל, עוד לפני שניגע בליגה אירופית והנציגה שלנו מכבי תל אביב, אני רוצה התייחסות שלך לליגת האלופות, שמינית הגמר, ראינו השבוע כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים, ועולם כמנהגו נוהג, ביירן מינכן אחת.
כן, ביירן מינכן הזכירה לכולם מי אלופת אירופה, דיברו על משבר אצל הבוורים, אחרי שלא ניצחו שני משחקי ליגה, הגיעו חבולים עם הרבה פצועים וחסרים, אבל בבירת איטליה, בעיר הנצח, שם הם נתנו הצגה שהזכירה לכולם מי אלופת אירופה. הדבר הכי מעניין לי, אן, בסיבוב הזה של המשחקים, 8 משחקים, כן, בשמינית הגמר, 7 ניצחונות חוץ. זה אומר שהביתיות נמוג עלה, בלי הקהל, עם העובדה ש3 קבוצות ירחו מחוץ לבית שלהם, כן, בגלל הקורונה וכל הנהלים. ואתה יודע, אם אני צריך להריח לאן זה הולך, הערכה שלי שכמו בעונה שעברה, אנחנו נסיים את העונה הזו בבועה, שם יוכרעו גם ליגת אלופות, השלבים הסופיים, וגם הליגה האירופית. בוא נראה, שבוע הבא אני אקבל תשובה לגבי מה וופה מחליטה, אבל יש הרבה הרבה בעיות עם כל הקורונה והמוטציות והנהלים שמשתנים כל הזמן, וזה יוצר...
גם קבוצות שלא מארחות בביתן.
בדיוק,
זה יוצר תחרות... קבוצות אנגליות מארחות בבודפסט, בוקרשט.
לא, הן מתארחות, זה יוצר תחרות לא הוגנת, דווקא אנגליות הרוויחו.
מתארחות, סליחה, כן.
הרחות, אתלטיקו שיחקו בבוקרשט, ונגד צ'לסי, לייפציג, ליברפול היה בבודפשט.
בגלל הווריאנט הבריטי שלא רוצים להתפשט.
אז כל המדינות האחרות חששו מהבריטים שיביאו איזה מוטציה, אז הקבוצות הם נפגעו, כי הם היו צריכות לערוך את האנגליות מחוץ לבית. בקיצור, זה לא הוגן, זה לא פייר פליי, זה לא ספורטיבי. לכן, בגלל כל הבעיות, בגלל שקשה גם להעריך מהי קדימה, אני לא אתפלא אם שוב נהיה בבועה מרבע גמר ליגת אלופות, משחק אחד.
גם פה יש לנו נגיעה ישראלית. שופט ישראלי, בפעם הראשונה בהיסטוריה, אורל גרינפלד, ניהל משחק שמינית גמר ליגת האלופות, יחד עם צוות ישראלי.
ועוד איזה משחק?
כן, עם חסן, ירקוני ולייבוביץ', זה הצוות של אורל גרינפלד, המשחק שהזכרנו, נכון, בין לציו לביירן מינכן. ככה, גרינפלד היום אפילו נדרש למסיבת עיתונאים מיוחדת בזום, כדי לומר כמה דברים על החוויה שהייתה לו. עדיף לוותר על הרעיונות אחד על אחד, עשה מסיבת עיתונאים כמו, אתה יודע, כמו השחקנים שאחרי הופעה טובה. והנה מה שהוא אומר על ההבדלים, בקצב בעיקר, בין משחק, אתה יודע, בליגת העל שלנו לליגת האלופות שלב כזה.
אז ראשית, יש הבדלי פערים עובדתיים. גם השחקנים וגם שופטים עצמם רצים הרבה יותר בליגת אלופות, באשר כל ליגה, גם האנגלית, ספרדית, גרמנית וכו', וכמובן גם אצלנו. לגבי המשחק האחרון, הפערים עצומים מבחינת הדפקים, מהירויות, אז הפערים הם גדולים, עצומים, אבל זה משהו שהוא מתקבל ומובן. אתם יודעים, זה לא... הזמן משחק הוא גדול יותר, ארוך יותר. אני מבחינתי רק רוצה עוד ועוד, ולכן צריך לעבוד קשה. אתם יודעים, אנחנו מתבגרים, השחקנים המקצוענים נהיים צעירים יותר. זה ככה, אבל זה האתגר הגדול.
אז זה האתגר הגדול, והאתגר הוא כמובן לקבל עוד משחקים, ואיזה ציון היית נותן לגרינפלד על ההופעה שלו? כי אני מבין שבסך הכל החבר'ה של וופה והמבקרי שופטים היו מרוצים.
כן, אני הייתי נותן לו 8, אני חושב שהיה טוב, תראה, היה אירוע אחד במשחק הזה מעורר מחלוקת, לציו.
שהוא לא הלך לבר לבדוק.
נכון, לציו רצו פנדל, ואותו אירוע, ותהו למה אפילו האירוע לא נבדק, למה השופט לא הולך לטלוויזיה לראות בעצמו. מילינקוביץ'-סאביץ', הקשר של לאציו שם נפל ברחבה, אחרי ככה שנתקל בבואטנג. אני חושב שזה לא היה פנדל, וההחלטה הייתה נכונה, אבל בסופו של דבר, גרינפלד היה סמכותי והיה בסדר גמור. אני לא מת אישית על כל הפסטיבלי יחץ האלה, אתה יודע.
מה של שופטים אתה מתכן? הם צריכים להיות ברקע רק?
תראה, באף מדינה גדולה באירופה לא יראינו ככה שופט אחרי משחק. זה מעיד על הרמה שלנו בכדורגל, שהליגיונר הבכיר שלנו זה בחור עם השרוקית. אגב, זה לא חדש, היה לנו את אברהם קליין הענק. היו לנו פה שופטים אגדיים.
טוב, הפסימה אבל של גרינפלד והצוות שלו עכשיו זה א' לקבל רבע גמר בליגת אלופות, אחר כך יורו, אם יהיה יורו, וכמובן המשימה הגדולה, מונדיאל, אם הזכרת את אברהם קליין.
לגמרי, וזה מרגש, צריך להגיד שזה יפה מאוד ההתקדמות שלו, במיוחד דווקא לאור העובדה שהכדורגל הישראלי לא ממש מתקדם לשלוח קבוצות לרמות האלה. אז כל הכבוד לאורל, הכי חשוב לדעתי זה באמת לשמור על כמה שאפשר על צניעות. ואתה יודע,
ומצד... עכשיו עברת לקלישאות כדורגלנים.
לא, אני אומר מבחינתו, כי תראה, ברגע ששופט מתחיל להיות עם אף למעלה, בטח שאתה שופט ישראלי, שבשביל כל מי שרואה אותך מקבוצות גדולות, שאומר מה אתה עושה פה בדיוק, אתה צריך לדעת את מעמדך, את מקומך, ומצד שני, תראה, זה משהו קצת מנוגד, להיות סמכותי, אבל לא סמכותי מעצבן, אלא לדעת מתי ואיך, ואיפה להפגין את הסמכותיות שלך.
טוב, אז בוא נלך למה שאתה יותר אוהב, המשחק עצמו של הישראליות באירופה. אמרת גם בפתיח, הנציגה האחרונה שלנו היא בליגה האירופית, עם מכבי תל אביב, עם פיגור 0-2 מהמפגש הראשון בבלומפילד, הערב בקייב מול שחטר דונייצק, מנור סולומון. בוא נשמע את אבי ריקן לקראת המשחק הזה.
ראינו במשחק הראשון שאנחנו משחקים נגד קבוצה עם ברמה מאוד גבוהה, עם שחקנים מאוד מאוד איכותיים. לפרקים במשחק הראשון גם הוכחנו שאנחנו כן יכולים להתמודד. לצערנו התוצאה לא לטובתנו, אבל אנחנו נמון אמונה כדי להראות שאנחנו, יש לנו גם הרבה מה לתת ברמות האלה.
אז יש מה לתת ברמות האלה או שההתמודדות כבר הוכרעה עם ה-2-0 לטעמך לוינטל?
תראה, מכבי תל אביב מעשית, אני לא מאמין שהיא יכולה לעבור את שחטר. צריך להגיד, אם היא כובשת את השער הראשון ותעלה ליתרון ותצליח להלחיץ פתאום את האוקראינים, זה, בוא נגיד את האמת, זה תלוי בהם. אם הם יבואו ממוקדים, יעשו את העבודה שלהם, מכבי תל אביב לא באמת יהיה לה סיכוי, כי יש פערי רמות ופערי איכות
ברורים. גם תנאים איזה גביר שמשחקים
את
הרבה כמו שרגיל אליהם.
נכון, ובוא נשכח, מכבי תל אביב חוזרים, ג'רלדש, פסיץ', ארננדס, כמה שחקנים מרכזיים להרכב. שנחו בגביה נגד באר שבע, אז מכבי תל אביב באה דרוכה, אני בטוח שוון לבן לוקח את זה גם אישית, בתור מי שהיה בעבר עבד בשחטר דונייצק, מאוד רוצה להוכיח להם, אז בוא נגיד ככה, מכבי שתיתן פייט, שתהיה בתמונה, זה חשוב, ואם היא תצליח אפילו להיות קרוב לעלייה לדעתי, זה יפה מאוד.
טוב, אז בהמשך נהיה עם המשימה המכבית הנוספת בכדורסל, גם שם ערב די מכריע, אמנם לא אחרון, אבל מכבי תל אביב כדורסל חייבת להתחיל לנצח כדי לחשוב בכלל שמינייה ראשונה. יש עוד 11 משחקים, נרחיב על כך בהמשך, אבל קודם למה שתפס כותרות, בדרך כלל נבחרת אנשים בכדורגל לא עושה כותרות, והפעם אלה כותרות שליליות לצערנו. הנבחרת במשחק האחרון שלה, נועלת הקמפיין במוקדמות אליפות אירופה, מפסידה בפירנצה לאיטליה 12-0, זה הפסד הגבוה ביותר במסגרת בינלאומית של הנבחרת שלנו, וצריך להגיד שהיא גם מסיימת למעשה במקום החמישי מתוך 6 נבחרות, כשהיא ניצחה רק 2 משחקים, והיא ניצחה את גיאורגיה, זו שהאחרונה בטבלה שהפסידה את כל המשחקים שלה. כלומר, המאזן הוא באמת מאזן עגום, שלא לדבר על התוצאה הספציפית הזו. בואו נשאל את מאמן הנבחרת, את גבי בורשטיין, בדיוק באמת דברים אמורים. שלום גבי.
צהריים טובים.
תשמע, אני בטוח שאתמול רצית להכניס את עצמך לאיזה בור בדשא ולא לצאת משם באיזשהו שלב.
לא, אני מרים את הראש, מסתכל על השחקניות שלי ומנסה לעודד אותם ולכוון אותם שיעמדו מול קבוצה ברמה מאוד גבוהה ומנסה להיות למעלה כמה שיותר. כשאתה חוזר למלון זה כבר משהו אחר, אבל תוך כדי המשחק אתה כל הזמן צריך להיות עם הראש למעלה.
גבי, אבל מה קרה? זו התבוסה הכי גדולה. אותה איטליה הצלחתם בארץ להיות עם משחק שקול נגדה 3-2 בזמנו. זו התבוסה באמת הכי גבוהה של הנבחרת שלנו. מה לא הסתדר?
קודם כל, מאז המשחק של איטליה עד היום, עבר המון המון זמן מבחינת גם הקורונה ושחקניות פרשו בדרך מכדורגל. יש רק מהרכב של המשחק האחרון נגד איטליה, הייתה נשארה רק קרין סנדל. אז 10 שחקניות חדשות, כביכול הצלת נבחרת שלקחתי על עצמי מהתחלת קמפיין, שאני ידעתי שזה הולך לקרוא. שחקניות ותיקות שפרשו והחליטו לא להמשיך עם הנבחרת ולא בכדורגל, ואתה יודע, זה הכנה לעתיד.
מה שגרם להם לפרוש זה כל הבעיה עם הקורונה, שלא היו משחקים לנשים והם פשוט התייאשו?
זה שאלה אליהם, כי בארץ היה פגרה של איזה 4-5 חודשים, באירופה המשיכו להתאמן אחרי חודש אפריל, באמצע חודש מאי חזרו להתאמן, והמשיכו לשחק, להשלים איטליה לפחות, השלימו את העונה הקודמת, ואחר כך המשיכו את העונה הנוכחית, אז לא הפסיקו.
אבל גבי, מה שאתה בעצם אומר, וזה המדאיג באמת, עזוב כרגע את התוצאה, שהיא באמת תוצאה משפילה לכל ספורטאי, אין מה לעשות, זה שאין לנו שום מאגר אפילו קטן של שחקניות לבחור ממנו, כי אם כמה פורשות זהו, אין לנו כדורגל נשים בארץ כמעט.
אז בוא ניקח, שיש מאגר לא גדול, זה נכון, יש עבודה שנעשה בעשר שנים האחרונות, שלדעתי זה ההפרש בין השחקניות האלה שפורשות, לשחקניות האלה שצריך עכשיו לבחור בהן, שבערך אין לנו הרבה בליגת הנשים שבאמת אפשר לבחור. אני כן מאמין בפוטנציאל של השחקניות כדורגל, שחקנית כדורגל ישראלי. נכון, העבודה צריך להיות מהתשתיות, העבודה צריך להתחיל מהבתי ספר, צריך להתחיל מהמחלקות נוער של הקבוצות נשים, אפילו של הקבוצות ליגת הנשים של גברים, להתחיל לייצר שחקניות בקבוצות נוער, בנערות, בילדות, ומשם להתחיל לפתור.
אבל לוינטל, אני שואל גם אותך, ותכף גבי יענה.
סליחה שאני יוצא אותך, אבל לדעתי, אוקיי, זה דעתי, זה אפשר לבוא אחרי המשחק הזה ולבוא ולשים, ולבוא ולהגיד, לשים אצבע מאשימה לכל העבר, וגם אליי, בסדר, כמאמן כרגע. אני חושב שצריך לקחת את המקום לפתוח נורה אדומה, ולהגיד, וואלה, עכשיו צריך באמת לשבת, לעשות תוכנית אסטרטגי, להסתכל...
רגע, אז אני אשאל אותך מיד, אבל אני שואל את לוינטל, לוינטל זה לא מה שאמור לעשות גם ווילי רוטנשטיינר במסגרת תפקידו כמנהל טכני על...
כן, תראה, זו שאלה טובה, אני חושב שאני אשמח לשמוע אם ווילי בכלל מעורב בעניין של כדורגל נשים, כי זה...
עכשיו כבר לא, הוא כבר לא בתפקיד, אין מנהל טכני,
אבל קודם. אבל קודם, אם הוא היה בכלל מעורב, כי אתה יודע, אני לא יודע אם זה בכלל במסגרת הסמכות שלו, כדורגל נשים, אתה יודע, זה ענף
עצמו. תקשיב, אני זוכר את המצגת הראשונית שלו, הוא היה שם גם סקשן של כדורגל נשים, הוא עשה את זה גם בעבר במקומות אחרים.
לא, אבל השאלה אם זה ברמת התשתיות והבייסיק, אתה יודע, כדורגל נשים ברחבי הארץ, או להתעסק בנבחרת עצמה. אז אני רוצה לשאול את גבי, האם ווילי, עד כמה הוא היה מעורב, כשהוא היה מנהל מקצועי של הנבחרות פה, עד כמה הוא היה מעורב בנבחרת הנשים?
עם ווילי ישבנו כמה פעמים, והצגתי לו מהתחלה את כל התוכניות שלי, העברתי לו דוחות כל תקופה. אם אתה שואל עד כמה הוא התעסק בזה לעומק, אני חושב שהיה לו המון המון עבודה מעבר, ולא הגיע לכדורגל נשים ממש לעומק. אולי שמח, אולי, אתה יודע, בחר באותו רגע לא לעסוק בזה.
בוא תגיד ישיר, זה היה בעדיפות האחרונה והוא לא הגיע לזה, גבי.
תשמע, בעדיפות האחרונה לדעתי, אני לא אומר אליו, אבל זה עדיפות האחרונה כרגע כדורגל נשים, בעדיפויות של הרבה אנשים, כאילו של המודונים, של אולי של המדינה, אתה יודע, זה משהו שהוא, זה הרבה יותר מערכתי מאשר בן אדם אחד. ההתאחדות לכדורגל מביאה תנאים מדהימים לכדורגל נשים, וכדי שנוכל גם לפתח אותם באקדמיה, וגם כדי שאנחנו נוכל...
אז איפה אנחנו כושלים? כי אתה אומר שתנאים מדהימים.
תשמע, זה יותר למטה, זה יותר למטה. זה יותר למטה, אמרתי, מהתחלה אמרתי, זה מבתי ספר צריך להתחיל, והמועדונים בליגת העל צריכות לפתח שחקניות בקבוצות, במחלקות נוער.
אולי זה צריך להיות מרחיק לכת. לוינטל, אולי צריך להכריח כל קבוצה בליגת העל גברים להחזיק גם קבוצת נשים. מה אתה אומר?
זה מה שעשו בהמון מדינות בעולם. אם תיקח את היום באנגליה, בספרד, בצרפת, כל הקבוצות ליגת העל, ליגה ראשונה ושנייה, יש להם קבוצות נשים במחלקות נוער מפוארות.
כן, זה נכון, אנחנו הולכים לשם. תראה את איטליה, היריבה שלנו אתמול, נבחרת שעשתה התקדמות עצומה. עד לא מזמן איטליה לא הייתה משהו רציני בכדורגל נשים. מונדיאל 2019, אתה זוכר את המונדיאל הזה ליאן היטב, כי אתה גם שידרת אותו. הם הגיעו לרבע הגמר האיטלקיות. יובנטוס, מילאן, כל הגדולות באיטליה התחילו להשקיע בכדורגל נשים. הליגה שם ממש כמעט מקצוענית, מקדמים אותה בצורה מאוד חזקה, תקשורתית, בכל צורה שאתה יכול לחשוב עליה. ותראה איפה הנבחרת שלהם היום עם כוכבות מהקבוצות.
תראה, פה גם אנחנו חוטאים, התקשורת לא מספיק תשומת לב, אבל כשיש תוצאות כאלה, גבי, זה מחזיר אתכם, גם בסיקור, 10 ו-20 שנה אחורה, כי עכשיו מתייחסים לזה עוד פעם כענף חובבני, הנה תראו את התוצאות לא רציניות, ואגב, אתה שעשית אולי גם עבודה טובה לאורך הדרך, אתה תגיד איפה אתה מדרג את העבודה שלך, גם עלול לשלם בראש שלך, כי בסוף יזכרו לך את ה-12-0 הזה.
אז בוא נשאל דבר כזה, בסדר? היה עדיף לבנות בונקר ב-16, לקבל 2-3-4-0, אולי היית מקבל יותר, זה לא משנה, ולהגיד, אוקיי, התקדמנו, אני לא חושב ככה, אני חושב שצריך לבוא לשחק כדורגל, מהתחלת הקמפיין, זה מה שהעברתי לשחקניות, שבאות משחקות כדורגל, ומתחילות ללמוד ולבנות לעתיד. אם עכשיו אני הולך אחורה ומתחיל להפסיד 1-0-2-0 בבונקר, ולא תרקפתי פעם אחת, ולא ניסיתי לפחות לייצר כדורגל, אז אני חושב שאני לא מראה את המציאות של הכדורגל אנשים. היום את המציאות של הכדורגל אנשים, זה בנות 19, 17, 18, 20, שהיה לי אתמול, חוץ משלוש בוגרות, זה הגילאים שהיו שיחקו אתמול, וזה צריך לפתח, וכמו שאמרתם קודם, מדינות אחרות עשו את זה במשך עשורים. אם עכשיו אנחנו נסתכל על בוסניה, ששיחקנו השנה, כבר 15 שנה, עובדים בזה תוכנית, ומתקדמות לאט לאט, אוקראינה, אפילו מלטה, אוקיי, ספרד, אתה יודע, יש נבחרות שבאמת מתקדמות מאוד, ואנחנו צריכים להסתכל לטווח ארוך, לא צריכים להסתכל למה שקרה אתמול, זה צריך לפתוח לנו דלת, באמת לתוכנית דבר. אם שאלת קודם, אם אני...
תמשיך, בתפקיד.
נשלם על הראש שלי, אני לא יכול לדעת אם זה ככה, אז אולי לקחו איזה משהו מכל מה שאני עשיתי בקמפיין הזאת, ביקחו את זה קדימה, עם זה שצריך לפתח יותר את השחקניות, צריך לתת להם יותר מבחינת מקצועי, צריך לתת להם יותר הזדמנויות, כי בוא נגיד שאני לא רוצה לשים את השחקניות, כי בשביל לשים בן אדם צריך לתת לה את כל ההזדמנות ואת כל המעטפת, כדי שיגיע למקסימום. אני לא חושב שהבנות האלה יגיעו למקסימום.
גבי, מה ההזדמנות הבאה? כלומר, מה הקמפיין הבא ומתי זה מתחיל, אם זה יהיה אתה או לא אתה?
הקמפיין הבא אמורה להיות מוקדמות אליפות עולם, שזה יהיה שנה אחרי היורו ב-2023. אמורה להתחיל בספטמבר, אוקטובר.
טוב, מה אני אגיד לך? אני מניח שזה סוג של משהו טראומטי, אבל א', אנחנו מעריכים את זה ששוחחת איתנו גם בשידור, זה גם לא מובן מאליו אחרי חוויות מפוקפקות כאלה כמו הפסד 12-0, ושתטוסו בחזרה, לפחות יש לכם טריסה פרטית ארצה, בניגוד לפעמים הקודמות, גבי.
כן, כמו שאמרתי, תחזות לכדורגל נותנת את כל המעטפת כדי שאנחנו נוכל לתת לשחקניות את המקסימום, זהו, צריך לא נשאר רק בהתאחדות, זה עבודה של מדינה. כמו בכל מקום אחר.
גבי בורשטיין, מאמן נבחרת ישראל נשים בכדורגל, תודה.
תודה.
תודה לכם.
לוינטל, אז מה, העתיד פשוט שחור, אין מה לראות נקודות אור, כי בסוף גם הליגה היא לא מספיק טובה, לא מספיק מעניינת, וגם התנאים בליגה, אפרופו אמרו בהתאחדות, אבל התנאים בליגה הם לא טובים, למשל מגרשים, לפעמים יש דברים ממש לא ראויים, מה שנקרא.
כן, התנאים, אנחנו בבעיה בכדורגל נשים, זה ש... אתה יודע, כולנו רוצים לפרגן ולראות התקדמות, אבל יש בעיות, וצריך להגיד שחלק מהן זה בעיות שבאמת להיות פה ספורט, בשביל להיות פה כדורגלנית, אתה יודע, הבחורה צריכה להקריב את הכל וללכת עם הראש בקיר ולעשות הכל, כי שום דבר פה לא מפרגן ברמת התשתיות, הקבוצות, הבוגרות וכל הדברים האלה. אבל תשמע, היה פה מקרה במשחק הזה שלא היה צריך לקרות, שגם יש פה עניינים מקצועיים של כל מיני זימונים תמויים והחלטות תמויות של בורשטיין, שהבנתי שמסיים את חוזהו, אז בואו נראה מה יהיה עתידו. וגם, אתה יודע, כל הבעיות הנוספות והחולאים של הכדורגל לנשים בישראל. אני לא יודע, אני לא כזה פסימי, אני חושב שנבחרת עשתה גם דברים יפים בשנים האחרונות, צריך אבל באמת איזה...
אגב, יש לזה, מי שחושב את מי זה מעניין ואין לזה קל, זה לא נכון. ראינו גם כשצ'לסי הגיע לכאן, צ'לסי קבוצת הנשים, היה אצטדיון עם אלפי האוהדים שבאו לתמוך בנבחרת, והייתה חוויה יוצאת מן הכלל בזמנו באצטדיון המושבה.
ולא רק זה, אם ברגע שאתה מצליח, אם פתאום נבחרת הנשים תצליח קצת, זה יסחוף, אין מה לעשות, זה נבחרת לאומית וזה גאווה גדולה אם זה מצליח. אני חושב ששוב, אתה יודע, יש, לא הכל שחור, אבל כן, בעניין הנבחרת, אני חושב שצריך יותר להתייחס אליה כמו קבוצה, בשביל לנסות לקדם אותה בזירה הבינלאומית, לעשות להם, אתה יודע, עם שלד קבוע, לרכז אותם בימי אימון קבועים ולנסות לקדם.
עכשיו, גבי, הוא שכיר של ההתאחדות, הוא גם החמיא להם על התנאים, אבל צריך לזכור, הפעם הקודמת שעסקנו בנבחרת אנשים, הייתה כשהם חזרו בטיסה לא פרטית מאיזו משימה לאומית, והיו אחרי זה נדבקות קורונה, והיו תלונות על חוסר שוויון. הפעם, גם תחת הנסיבות, זו הייתה טיסה פרטית, אז נכון, ההתאחדות לא, אולי לא אשמה ספציפית ב-12-0, אבל כל השינוי המערכתי צריך לבוא בחשיבה לגבי כדורגל נשים, כולל זה שהמנהל הטכני יתעסק גם עם העניין הזה.
כן, או שאתה יודע, יקציבו לכבוד זה איזה פרויקטור מיוחד.
טוב, פרויקטור זה עכשיו במודה. טוב, לוינטל, נעשה הפסקה קצרה למוקד התנועה. בדרך 6 צפון העומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד אייל. בהמשך פקק תנועה ממחלף ניצני עוז עד מחלף אין תות בגלל תאונת דרכים. בדרך 77 העומס תנועה כבד ממחלף גולני עד אזור התעשייה ציפורית לבאים משני הכיוונים. לדיווחים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות מיד שווים. כאן ספורט, ענייני כדורסל עכשיו, או יותר נכון קבוצות שיש להן לא מעט בעיות בכדורסל עם ענייני קורונה למיניהן, ואיתנו יושב ראש הפועל תל אביב בכדורסל, רמי כהן, שלום.
שלום, שלום. אמרת בעיות בכדורסל, אמרת הפועל תל אביב.
כן, אז בואו נרחיב. נאמר שגם אתם וגם בפועל חיפה, למעשה משרד הבריאות הפסיק את הפעילות של שתי הקבוצות בגלל שחקנים חיוביים. מה הסטטוס אצלכם? חזרתם לאימונים בינתיים או שטרם?
עשינו היום עוד סשן בדיקות לכולם. המצב המצחיק או לא מצחיק, העצוב הוא שבכל פעם שעשינו בדיקות התגלה חולה אחד ואז השבדנו אותם ליומיים, עשינו עוד סשן של בדיקות לשליליים והתגלה עוד אחד ועוד יומיים וככה עברנו איזה 4 סשנים כאלה, מה שאומר ששבוע, שבוע וחצי אנחנו לא מתאמנים, אבל היום בבוקר עשינו סשן נוסף של בדיקות ובתקווה לקבל בערב את כל אלה שהיו שליליים, עדיין שליליים ובעצם הוכחה ש... הסתיימה לשרשרת ההדבקה ולחזור להתאמן.
נאמר, 4 שחקנים סך הכל ועוד איש צוות אחד, נכון?
כן, כן.
ותגיד, מבחינת, כולם מדברים על החיסונים, והמנהלת מאוד מתבגע בזה שאנחנו הליגה המחוסנת בעולם, אצלכם הסכימו כל השחקנים, כל השחקנים הזרים להתחסן? כי הייתה איזושהי תזה שהזרים לא ממש מתלהבים מלהתחסן.
לא כל הזרים מתלהבים להתחסן, גם לא כל הישראלים מתלהבים להתחסן. אבל בשורה התחתונה לא הייתה איזושהי התנגדות גורפת ושיחה קצרה של שכנוע עזרה וכולם הסכימו להתחסן. הבעיה היא כמובן שבין החיסון הראשון למועד התו הירוק נקרא לזה עוברים 28 ימים פלוס. זאת אומרת שיש אצלנו הרבה שהתחסנו חיסון אחד, יש חלק שהתחסנו חיסון שני, וסך הכל אנחנו מתוך כל הצוות והשחקנים 17 מתוך 20 כבר התחסנו לפחות חיסון ראשון. והשלושה האחרונים לא יכולים להתחסן כרגע תוך כדי שאנחנו בתוך סשן הקורונה הזה, אבל ברגע שהסתיים אז גם הם התחסנו, ובעוד שבועיים, שלושה מהיום נהיה כולנו עם תו ירוק.
יש לך איזה רעיון אגב איך לשכנע את הזרים להתחסן מהשיחות שלך איתם? ניסו עם גל מקל, אנחנו הצענו לגייס את גל מקל שהוא נפגע קורונה בצורה רצינית, לגייס את והוציאו, המנהל תוציא איזשהו סרטון גם באנגלית, אבל נראה שזה לא משכנע אותם יותר מדי.
האמת שזה היה הרבה יותר פשוט מזה אצלנו, כי באמת... רובם הסכימו להתחסן, והאחד, שניים שלא רצו, לא היה נדרש שכנוע מקיף. רק הסבר שזה בטוח, ושיש כבר סטטיסטיקות על מספרים גדולים, ושזה חשוב לנו כליגה, וזה היה די פשוט, זה לא היה צריך יותר מזה.
תגיד, מבחינת עניין הקהל, אתם קבוצה שמאוד מאוד חשוב לה גם הקהל, זה יכול לשדרג את העונה שלכם משמעותית. המתווה הזה של 300 תועדים, איך אתם הולכים לעשות את זה? הרי... יש קהל פנאטי שרוצה להשתתף, מה הגרלות, איך זה עובד?
אז לנו, אנחנו קודם כל, בשלב ראשון, התנגדנו וחשבנו שצריך להתנגד למודל ולעשות את מה שעשתה מנהלת הכדורגל, בשביל להבהיר למי שמקבל את ההחלטות בעצם, שצריך מתווה יותר רגיוני. הרי המתווה הזה שקובע 300 איש, וזה תקף גם לעולם בהרצליה שמכיל 1,000 איש, וגם לעולם בירושלים שמכיל 11,000 איש, עם יותר כניסות ויותר יציאים, ואנחנו איפשהו באמצע, אין בו הרבה היגיון.
טוב, צריך להגיד שהוא מתבש שהותאם לאולמות התרבות, ועל הדרך אמרו, טוב, עם תרבות, אז גם ספורט, זה לא משהו שהותאם לספורט מלכתחילה.
יפה, אז אלה היו הטענות שלנו, זה היה גם בלי עמידה, ובלי לצוק יש אחרי גול, אבל זה בדיוק הדברים שהפריע לנו, ובלי קהל חוץ, כי באולמות תרבות אין נושא של קהל חוץ, ואנחנו חשבנו שצריך לא להסכים בשביל שיותם איזה מתווה שמתאים לספורט. זאת הייתה הגישה הראשונית שלנו, ראינו שבקרב אוהדי הפועל, חברי העמותה, הרוב חושב אחרת שצריך להמשיך להיאבק, אבל לקחת את מה שיש, ואמרנו שנעשה שיקול נוסף. זה לא כל כך רלוונטי מבחינתנו כרגע, השיקול הנוסף, כי בלאו הכי המשחק ביום ראשון נדחה, אחר כך אנחנו יוצאים לרצף של משחקי חוץ, וכולנו תקווה שבאמת בשביעי, שמיני למרץ, כמו שאמרו, יהיה סיבוב שני בעצם של שיקול דעת, ובו אמור המספר לגדול משמעותית, זאת, גם בכדורגל, גם בכדורסל, אנחנו מקווים שזה יקרה, אבל גם אם יגדל ל-1,000 או 1,500, עדיין, כמו שאמרת, כן, יש הגרלות והרשמות וקדימות לחברי עמותה וכו'.
מבחינת, אתה יודע, הרשת היא מאוד גועשת ורועשת, אמרת פה את זה ואמרת בלגן, כי אתם הולכים, או כבר הזמנתם את ליאור אליהו, הוא הזמין את עצמו להתאמן איתכם, כולם חושבים, הנה ליאור אליהו הולך לעשות קאמבק מהפרישה להפועל תל אביב, אז אתה רוצה לסיים סופית את העניין הזה?
לא, אחת הבעיות שלנו כרגע היא באמת שאין לנו גם עזוב משחקים, אין מספיק שחקנים לאימונים. אז כנראה שליאור יצר קשר עם דני או להפך, ורצה להתאמן, הוא רוצה לשמור על כושר, אנחנו צריכים להחזיק עשירייה ברמה כמה שיותר גבוהה לאימונים, אז האינטרסים הצטלבו להם, שום דבר מעבר.
אז ליאור אליהו לא חוזר מפרישה, אגב, זה גם מה שהוא אמר לי כשפניתי אליו, ככה שאין מה לבנות על זה, או אולי יש איזה סיכוי קטן שאתם תנסו לשכנע אותו?
לא, חוזר מפרישה או לא, זה באמת אתה צריך לשאול אותו. בהקשר של הפועל תל אביב, אני אומר, זה אימונים בלבד.
אוקיי, אז זאת תמונת המצב, ואתם, אתה אומר, חוזרים לאט לאט, תקוו לקבל את הבדיקות השליליות ביממה הקרובה.
כן, בשביל לחזור באמת ביממה הקרובה, עד מחר, בשביל איפשהו בימים הקרובים, באמת לחזור להתאמן, למה המשחק ביום ראשון איתך, אבל כבר ביום חמישי יש לנו משחק חשוב בנס ציונה, וחלק מהחולים כבר ברור לנו שלא יהיו איתנו, אז אנחנו צריכים כמה שיותר ימי אימונים בשביל לחזור לכושר משחק.
רמי כהן, יושב ראש הפועל תל אביב, תודה.
תודה לכם.
ונאמר גם שבהפועל חיפה ארבעה שחקנים חיוביים לבנטל, בהפועל חיפה כדורסל, גם שם השביתו, לפחות עד יום ראשון, המשחק גם מול גלבוע גליל אי שם בשישה במרץ, גם בספק, כי הם לא מתאמנים. וסיפור, זה העניינים. אם בסבב הקודם לא היו דווקאות בכדורסל, דווקא עכשיו כן.
כן, דווקא הפועל חיפה של המאמן שלה קוראים אלעד חסין, יש חבר'ה שלא חסינים, אבל כן, הפועל חיפה בכלל תקופה לא טובה, עם טיילר רוצ'סטי ששוחרר ועכשיו גם זה. אז כן, תשמע, אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו עומדים, אנחנו לקראת הסוף של זה, של הקורונה, או שבעצם אנחנו במעגל ועוד מעט המוטציות פה השתלטו.
אז בוא נשאר בחיפה עם סיפורי הקורונה, לבנטל, כי הולכים לעשות פיילוט במכבי חיפה בשבת.
כן.
מכבי חיפה כדורגל, אני מתכוון. איזשהו פיילוט, אפרופו מה שאמר רמי כהן על תחולות של אצטדיון, מול עירוני קריית שמונה, הולכים לשייף את המערכת שאמורה להסדיר את עניין הכניסות עם עובדי המועדון. כלומר, בשלב הראשוני הכניסו כל מיני עובדי מערכת כדי לעשות ניסיון כל האופרציה הזאת של להכניס אנשים, כי זה לא פשוט להכניס, זה אולי אפילו יותר קשה להכניס אנשים בסינון, עם תווים, ירוקים וכו', מאשר להכניס קהל ליציא השלם.
כן, ויהיה מעניין לראות איך זה יעבור, ואתה יודע, כל העניין של איך למנוע את התורים מיותרים בכניסה, כמה אנשים להכניס, מה עושים אם פתאום מגיעים לך כמה מאות אוהדים, שזה מן הסתם יקרה מחוץ לאצטדיון, אז כן, זה התמודדות לא רק לקבוצות, זה התמודדות למשטרה ובאמת אופרציה.
מה עושים בחול, תגיד, כרגע, בליגות אירופיות שכן מכניסים, אם יש כאלה עדיין?
תראה, הליגות שמכניסות הן לא הליגות הגדולות, זה ליגות שנמצאות במזרח אירופה, ששם, אתה יודע, יש גם עולם שלישי שמתנהל במקביל אלינו, ושם זה לא כמו אצלנו, כל כך מקפידים בכך בכל מקום. יש מדינות כמו ברוסיה, שיש קהל במגרשים, אפשר לראות זה גם בכדורגל האירופי. החליטו כן להכניס כמות מסוימת, בוא נגיד, 25 או יותר אחוזים מהקהל. והמעניין הגדול זה אנגליה, כי השבוע ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, אמר שמהקיץ לקרוב, בעצם מסוף מאי, איך שנגמרת העונה, הם מתכוונים כבר שיהיו אצטדיונים עם קהל. הוא דיבר על 25% מתפוסת האצטדיון, או 10,000 צופים, תלוי בנסיבות, והרעיון הוא כי יש יורו בקיץ, והוא רוצה שוומבלי יהיה מלא בחצי גמר וגמר היורו. זה קצת, הרבה אומרים שהוא חלומות באספמיה, ואין מצב שזה יקרה, ושהוא רק מנסה ככה לצייר איזה אופק, קצת לנסות לצייר משהו חיובי. נחיה ונראה מה יהיה עם זה, אבל כן, יש לחץ גובר והולך של להכניס קהל גם באיטליה, מקומות נוספים, מדברים על להכניס עוד פעם 1,000-2,000 בשלב מסוים, אולי כבר בחודש הבא. כן, תשמע, זה מצב מאוד מאוד בעייתי, כי הרבה קבוצות מאבדות כסף, ואז דורשות מהממשלה לפצות אותן, כמו שקרה בארץ.
זה גם חלק מעניין בארץ, שטוענים, לפחות שחלק מהסיפור, זה שקבוצות לא משתלם להם להתחיל להכניס קהל בכמויות כל כך קטנות, במקום רשת ביטחון.
זה נכון, זה חלק מהעניין.
דיברנו על זה גם עם רז חלפון.
בטח הקבוצות הקטנות, שאומרות, מה משתלם לי, ככה אני לא מביא קהל, אז עדיף לקבל את הרשת ביטחון. אז כן, אנחנו נקווה שנחזור לראות קהל אצלנו, כי זה באמת יהיה סימן של חזרה מסוימת לנורמה.
אחת הקבוצות שבאמת צריכה את הקהל שלה, וזה גם עניין כלכלי, מכבי תל אביב בכדורסל, היום היא דווקא במשחק חוץ במינכן, מול ביירן מינכן, והיא בעיקר צריכה תוצאה, קודם כל, כדי להשאיר את עצמה, כן, להשאיר את עצמה עם סיכוי. מכבי במאזן של 10-13 שלילי, ביירן היא אולי הפתעת העונה עם 15-10 חיובי, ואיתנו עוד בחור חיובי, ירלה וייסברג, אהלן.
אהלן, ירלה.
אני מקווה להיות שלילי בכל מה שדיברתם עכשיו.
כן, כן, לא בענייני הבדיקות. הרלה, אז בואו נסתכל לצד החיובי של מכבי לקראת היום מול ביירן מינכן. ווילבקין חוזר.
כן, הצד החיובי הוא שכרגע 0-0. מכבי תל אביב, איכשהו לא מצליחה להתניע את העונה הזאת, ועד שהיא כן הצליחה לייצר איזשהו מומנטום חיובי, או לפחות קיבלה שהיא מייצרת מומנטום חיובי. עם הניצחון ההוא על ריאל מדריד, ועוד כמה משחקים יותר טובים, אז הגיעה הפגרה הכפויה שלה בגלל הסגר בנתב"ג, והיא קצת יצאה מהקצב, ראינו אותה מובסת בשבוע שעבר, אני חושב, המשחק אולי הכי חלש של העונה במילאנו, וסקוטי ווילבקין שיחק אז, אבל שיחק חצי קלאץ' בגלל הפציעה ביד, היה 0-6 מהשדה, וברגע שגם דורסי ובריינט לא היו שם כדי לחפות, אבל מכבי אפילו לא הצליחה להגיע ל-70 נקודות. הערב הוא אמור להיות קשיר, גם מוצא לו אנטר, לפי מה שאני מבין, נשחק. אז מכבי, אם אנחנו כבר התרגלנו לעובדה שאומרי קאסטי בחוץ, אז מכבי בסוג של סגל מלא.
למרות שהוא טס איתם, נכון? אבל הוא לא אמור להירשם בסגל.
הוא טס איתם, אבל אני בספק גדול אם הוא יהיה בסגל, או לפחות אם הוא... גם אם הוא יהיה בסגל, אם הוא ישחק, וגם אם הוא ישחק, אם הוא יקבל דקות משמעותיות, זאת אומרת, לא בדיוק משהו שהם יכולים לבנות עליו בצורה משמעותית. ומכבי, טוב, זה כבר נהיה פזמון חוזר, חייבת לנצח אחרת, אתם יודעים מה יקרה.
יש 11 משחקים, כולל המשחק היום, נכון, לסיום היורוליג, היא צריכה לנצח, מה, את הרוב המכריע של המשחקים האלו, כדי בכלל שיהיה לה סיכוי, וזה גם לא בטוח.
אפילו הרוב המכריע עלול שלא להספיק, כי אנחנו כל הזמן מדברים על הקאמבק הזה שמכבי אולי תצליח לבנות, צריך לזכור שיש צד שני גם לקאמבק הזה, כדי שמכבי תצליח להתברג בשמינייה, ויש עוד כמה קבוצות שחולמות על זה, היא לא לבד שם מבין הקבוצות שמדורגות במקומות 9-13, היא לא היחידה שבונה הקאמבק, צריך גם שאחת הקבוצות שלמעלה תתרסק. ואת זה אני פחות רואה קורה השנה, תמיד יש איזה שינוי במחזורים האחרונים, איזה קבוצה שנופלת וקבוצה שחזרת במקומה, כרגע לא רואה איזה קבוצה זה יקרה, כי תחשבו אפילו על זה שהנדול הוא אפס, היא זאת שמדורגת במקום השמיני, אבל בשבועות האחרונים חוזרת להזכיר את הקבוצה האדירה שהייתה בעונה שעברה, הקבוצה הכי טובה ביורוליגיה הייתה, ולמען האמת אני די מרחם על הקבוצה שתקבל אותה בפלייאוף, אני בטח לא יכול לדמיין סיטואציה שאפס לא תהיה בפלייאוף. ביירן מינכן היא אולי קבוצה שכמו שאמרת, הפתעת העונה עד עכשיו, שנמצאת קצת בירידה בשבועות האחרונים, ואם היא תפסיד ערב למכבי תל אביב, אולי זה כן יכול לתת למכבי איזשהו פתח של תקווה.
הרלה, מה אתה כל כך ודאי? אתה שכחת שאנחנו בקורונה, פתאום איזו הידבקות בכוחת הקבוצות יכולה להתרסק. אנחנו באי ודאות, אל תשכח. אבל בוא נדבר מקצועית נכון. רגע על ביירן מינכן.
לא, פשוט שיין לארקין כבר נדבק בקורונה, אז הוא כן. יכול להיות רגוע על התקופה הקרובה.
כן, ותראה, ביירן מינכן אני עובר על הסגל שם, יש קו קדמי מאוד מרשים, אתה יודע, לוצ'יץ', ריינולדס, עוד כמה שחקנים. זיספר בדיוק, אתה אומר איך מכבי עושה לי רושם אם אני עובר על הסגל שהיא נחותה קצת אפילו מהעומק שיש לביירן מינכן, לא?
נכון, אין ספק. קודם כל ביירן, הייתי נותן את הקרדיט שם לארבעה אנשים להצלחה שלה, אחד וייד בולדווין, שחקן שהיה באולימפיאקוס ולא ממש האמינו בו והוא לא ממש הצליח שם, והשנה נופל כדורסל מצוין, לא השחקן הכי יציב והכי עקבי, אבל כשהוא טוב הוא אחד הגארדים הטובים באירופה. ולדימיר לוצ'יץ' הסמול פורד הסרבי גם בעונת C, חוזר עכשיו מפציעה בכתף ועושה סימנים של מי שגם חוזר לעצמו. והשחקן השלישי ברביעייה הזאת זה ג'יילן ריינולדס, ששנה שעברה הגיע כאיזה סותם חורים למכבי, ולא ממש, לא, גם לא היו צריכים תרומה גדולה ממנו, כי האנטר היה מדהים, והוא היה כזה סוג של סנטר שני שלישי, והנה היה שנה בביין, הוא שחקן מוביל, הוא נראה מדהים, יכול להיות שאם מכבי הייתה הפתעת העונה שעברה, וביין היא הפתעת העונה הנוכחית, אז יכול להיות שמה צריך להיות בשביל להפוך להפתעת העונה, זה להביא ג'יילן ריינולדס פשוט, ומעל כולם מנצח על התזמורת הזאת, אנדריאס טרינקיירי, המאמן האיטלקי שכבר הצליח בעבר בבמברג, וחוזר, חזר בעצם לגרמניה, והקבוצה היא שלו, והקבוצה עובדת, לפי השיטה שלו, וזה נראה מצוין מבחינתם עד עכשיו.
הרי לסיום שיחתנו, אני רוצה לשאול אותך על איזה בחור אלמוני שחוזר לברצלונה, פאו גסול, בן 40, אחרי כל הרזומה ב-NBA, אליפויות, MVP של כל מיני אירועים כאלה ואחרים, אולסטאר, השתתף במשחקי האולסטאר, והוא מחליט לחזור לאירופה לשחק. זה גימיק שיווקי יותר, או יש לזה גם תרומה, יש לזה תרומה מקצועית?
אני מאמין שיכולה להיות איזו תרומה מקצועית, אבל לא עכשיו. קודם כל, ההחתמה יצאה השבוע מסיבה אחת פשוטה, אתמול בערב, חל הדדליין להעברות ביורוליג. זאת אומרת, אם ברצלונה לא הייתה רושמת אותו עד אתמול בערב, היא לא הייתה יכולה כבר להכניס אותו לסגל שלה. גסול עדיין לא קשיר לשחק. אנשים שדיברתי איתם בברצלונה אמרו שהם מעריכים שבסביבות אפריל הוא רק יוכל לעלות למגרש, והקבוצה סך הכל מסתדרת בלעדיו, זה לא איזה שחקן שאמור עכשיו להפוך את הקבוצה, יש שם את מירופיץ' ואיגינס וקלטיס, וברצלונה זכתה בגביע, והיא במקום הראשון ביורוליג. הוא גם מבחינתו רוצה לשחק באולימפיאדה, וזאת אחלה דרך להיכנס לכושר ולחזור לעניינים לפני המשחקים האולימפיים. אני לא יודע כמה משמעות מקצועית תהיה לו על ברסה. אני בטוח שבניסיון שלו ובדמות שהוא, הוא בטח יוכל לעזור, הוא בטח לא להזיק. יש עוד אחד, נתון אחד חשוב שכדאי לזכור אותו. כן. מאז שהיורוליג עברה לשיטת ליגה, אף אחת מהקבוצות שסיימו במקום הראשון לא הצליחה ללכת עד הסוף וגם לזכות בתואר. יכול להיות שברצלונה, עם הסגל החזק שלה, ועם התוספת של, של דמות כמו גסול, עם הניסיון ועם הכישורים, עם כל מה שהוא מביא איתו, יכול להיות שהוא ייתן לה את הגרוש שבדרך כלל חסר לליר על הקבוצות האלה.
הרל וייסברג, וואלה ספורט, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
טוב, עכשיו אנחנו לענייני נוסטלגיה או מורשת של כדורגל ישראלי. ביממה האחרונה לבנטל, שתי אגדות כדורגל ישראלי, שבוודאי המאזינים היותר מבוגרים שלנו גם אולי אפילו זכו לראות אותם משחקים, הלכו לעולמם, רפי לוי, אחד מגדולי החלוצים של מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, ויגאל רצבי, מהפועל מחנה יהודה, אז בשנות ה-60, קראו להם ברזיל הקטנה, ושני האישים הללו, מושיות הכדורגל הישראלי, הם הלכו לעולמם, ואיתנו אשר גולדברג, העיתונאי והיסטוריון הספורט, שלום אשר.
שלום שלום, חג פורים שמח.
אתה זכית לראות אותם משחקים, נכון?
זכיתי לראות את המשחקים, גם הייתי חברו של רפי לוי, ואין דבר כזה, אין שחקן כזה, לא היה שחקן כזה כמו רפי לוי, וחבל מאוד, אני רק יכול להבהיר מה קרה פה. רפי לוי בגיל 21 עזב את ישראל למען קריירה באוסטרליה. זאת אומרת, בגיל 21 כבר חובה כדורגל, לא של מכבי תל אביב, לא של כל הקבוצות, ולא של נבחרת ישראל, זכו לראות את ה... פלא הזה שקוראים לו רפי לוי.
ועדיין הוא זכה בשתי אליפויות, שני גביעי מדינה, פעמיים בתואר מלך השערים של הליגה, וגם 11 שערים ב-17 משחקים בנבחרת ישראל.
הוא זכה בשתי אליפויות ושלושה גביעי מדינה.
כן.
והסיפור הוא, הוא התחיל לשחק כנער במכבי חולון, ואז רופא הקבוצה, דוקטור כהנה, המליץ עליו למכבי תל אביב, ותמורת שני כדורי רגל, 4 זוגות נעליים ועוד איזה סט של חולצות, אז החליפו והוא עבר למכבי תל אביב. הוא כבר בגיל 17 שיחק בקבוצה הבוגרת. הסיפור הגדול פה, החלוץ המרכזי הטוב ביותר בכדורגל הישראלי היה, ואני מדבר על חלוץ מרכזי, מי שרק רוצה להקשיב ולדמיין מה זה, היה שיה גלאזר. ושרפי לוי תפס מקום בשנת 1955 בהרכב של מכבי תל אביב, אז הוא קיבל את החולצה מספר 9 המפורסמת של שיה גלאזר, ואת גלאזר הפכו לקיצוני שמאלי, כך ששיתוף הפעולה שלהם היה פורה מאוד, ושים לב, גלזר ורפי לוי, שני הגדולים ביותר.
לוינטל, אני ואתה אולי יכול להתחבר לסיפורים האלה דרך הסדרה של הספורטאים הצעירים, סדרת הספרים של הסופר תחת השם, שם העת מה שנקרא, אבנר קרמלי, שכתב על הספורטאים הצעירים, בעת אלון בעת, אלון לוי זו הדמות שהתבססה על רפי לוי למעשה.
כן, שתי הדמויות היו גם של השוער יעקב חודרוב וגם של רפי לוי.
כן, שרגע גפני הוא הסופר שכתב את סדרת הספרים הללו.
נכון מאוד, כמו שהיום, אני לא יודע איזה ספרים הנוער או הנערים אוהבים לקרוא, אז כל ילד הסתובב בספריות ובבית או ביקש מההורים לקנות את הספורטאים הסירים. הבעת אלון, בעת, זה הסיפור על רפי לוי, על החברה שלו, וכל המשחקים שמנסים לחטוף אותו, ואיך שהוא משתחרר ומגיע בדקה ה-90.
כן, משחקים מול איראן וכו'.
ושמיפסד בטוח של 4-0, הוא קובע 5-4 ומתעלף. בקיצור, דברים שעידן, שהטלוויזיה לא הייתה, שלא היה שום דבר.
היה יותר מקום לדמיון.
כל אחד, כן, כל אחד רצה להיות אז רפי לוי או יעקב חודרוב. והסדרה הזאת, הספורטאים הצעירים, או בעת הלום בעת, זה היה לחם חוקם של, בייחוד של הבנים, שקראו את זה והביאו את זה לבתי הספר, והחליפו בין ה... בין הכיתות את הספרים האלה, זה היה דברים מאוד מרגשים, ואני כילד,
בוא נגיד, צעיר, אנחנו מדברים על שנות ה-50-60, כן?
רפי לוי התחיל בעונת 54-5, בגיל 17, עלה לקבוצה הבוגרת, ב-61, יום אחד, ללא כחול וסרק, בלי שום הודעה מוקדמת, הוא לא הגיע לאימון, ואז נודע שהמטוס אמרי בבוקר לסידני, ואז הוא הפך לאליל ההמונים, בקבוצה היהודית, אם אתה זוכר, קבוצה היהודית, הכוח סידני.
כן.
מי שמעל גיל 70 יודע מה זה הכוח סידני, אלופת אוסטרליה, והוא הביא לשם, הוא דאג ששחקנים נוספים ישראלים ישחקו בכוח סידני. את ג'רי חלדי, הכוכב הגדול של הפועל פתח תקווה, את דני רום שמולביץ' הוא הביא ממכבי חיפה, והקבוצה הזו, הכוח סידני, גם הלהיבה את המוני היהודים, היא שיחקה עם...
אנחנו רוצים גם להספיק, אפרופו אליבה, כמה מילים על יגאל רצבי, שהיה בקבוצה מליבה, היום הפועל מחנה יהודה זה... כן, זה מחנה יהודה של פתח תקווה, כן?
יגאל רצבי הוא האח הצעיר של אבשלום ושל זכריה, זיכרונו לברכה. הוא התחיל אמנם בפועל מחנה תקווה, אבל לא הצליח לתקוע יתד בקבוצה הבוגרת המפוארת, לשחק בפועל מחנה יהודה, שכונת הבת של הפועל פתח תקווה, קבוצת הבת. ושם הוא היה מפקיע בשורות, היה מלך השערים, היה גולר, כל משחק, שניים, שלושה שערים, זה היה לחם חוקו. וחבל שהוא לא שיחק בהפועל פתח תקווה, אבל גם הוא, אחרי מחלה של שנים, שבוע לא מוצלח לו ולמשפחתו, אשתו נפטרה לפני שבוע, והוא נפטר הבוקר. עצוב מאוד למשפחת רצבי, ויגאל שהיה בן אדם אדיר, דמות למופת, אהוב מאוד בשכונה, יהי זכרו ברוך, גם של יגאל רצבי וגם של
רפי לוי. רפי לוי בן 83 במותו, יגאל רצבי בן 80 במותו. אשר גולדברג,
דור הולך, אנחנו, דור הולך.
כן, דור הולך, וחשוב גם להכיר ולהוקיר. אשר גולדברג, עיתונאי הספורט, ההיסטוריון, תודה.
תודה רבה לכם.
אגב, מי שרוצה עוד להעמיק בככה כוכבי מכבי תל אביב של פעם, ספר שיצא לא מזמן, האיש והאגדה, ספר ביוגרפי של אורלי גולדשטיין, על אביה יוסף גולדשטיין שהלך באחרונה לעולמו והיה אחד מכוכבי מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, בימים של ראשית המדינה והתחילת שנות ה-60, אגב גם שיחק בדרום אפריקה, אז האיש והאגדה חפשו את הספר הזה על יוסף גולדשטיין. מוקד התנועה. דרך החוף צפון העמוסה ממחלף רבין עד מחמורת, באיילון צפון העמוס ממחלף וולפסון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. כאן ספורט, ולפני סיום, לוינטל, אנחנו רוצים להספיק לשוחח על טור האמירויות, אנחנו מדברים על אופניים, אני יודע שאתה חובב הענף באופן מובהק. טור האמירויות, אנחנו זוכרים גם השנה שעברה, היו שם מקרי הידבקויות של קורונה, והטור קוצר, והפעם גם כן, יש לנו את ישראל סטארט-אפ נשן, הקבוצה הישראלית, ולא סתם עם ישראלים, עומר גולדשטיין, אלא גם עם קריס פרום, שזה המסי של האופניים, מה שנקרא.
כן, ויש לנו גם בשורות טובות. בסך הכל, ישראל סטארט-אפ נשן כקבוצה, כי אתה יודע, יש גם דירוג קבוצתי של כל הרוכבים, אז מקום רביעי שם בטור הזה.
אחרי קטע 5, נכון? מתוך 7 קטעים.
נכון.
היה קטע חמישי, קטע היום של טיפוס, ג'אבל ג'אייס, שנגמר בטיפוס שם רציני, ועומר גולדשטיין, הנציג שלנו, נתן את ההופעה אחת הטובות שלו עד היום בכלל בזירה הבינלאומית באופניים, בעצם היה חלק מקבוצת בריחה היום בקטע החמישי של הטיפוס, אמנם תפסו אותו לקראת הסוף, אבל הוא בהחלט הראה יכולת טובה, התמיד בקצב, עזרו לו גם חבריו לקבוצה, בהם קריס פרום ובן הרמנס, ו... ותשמע,
בוא נשמע את גולדשטיין.
בסך הכל כבוד, כן, בוא נשמע כמה מילים שלו.
בוא נשמע דברים שהוא אמר לקראת הסיום.
זה היה מאוד נחמד, ניסיתי כמה פעמים ללכת לבריחה, בסוף זה הלך לי. גם בקילומטרים הראשונים מצאתי לבריחה, תפסו אותי, וגם אחרי זה זה פעמיים. נחישות עזרה לי, ובסוף הצלחתי כן לצאת. וכן, היינו איזה 9 חבר'ה, ועבדנו מאוד חזק, חשבתי שזה יכול ללכת לסוף, אז נתתי את כל כולי. ובעלייה נשארנו 3 חבר'ה. אבל אחד מהם היה מאוד מאוד חזק, אז המשכתי בקצב שלי, ואז 15 קילומטר לסוף הפלוטון תפס אותי, משם רכבתי קצת עם הפלוטון, וכ-10 קילומטר לסוף פחות או יותר נשארתי מהפלוטון ורכבתי בגרופ שלי. אבל אני מסכם את זה כיום טוב, סך הכל ניסיתי את מזלי ואת מזל הקבוצה להביא ניצחון בשלב. זאת הייתה הטקטיקה ועמדתי בה בסופו של דבר. יכול להיות מרוצה בזה יעבוד ואני אלך לפודיום.
טוב, הלוואי, ומה שכן בטח הוא קיבל קלוז-אפים של הטלוויזיה שם באמירויות על הקטע הזה. כן. יש לנו חצי דקה להסביר קריס פרום בישראל סטארט-אפ ניישן, במרוץ הראשון, זה משהו יוצא דופן, לבנטל, חצי דקה.
כן, קודם כל, אתה יודע, קריס פרום עם מיליוני עוקבים שלו, יש לו 1.5 מיליון רק בטוויטר למשל, עם המדים האלה של ישראל, סטארט-אפ ניישן, ממש גאווה, ואתה יודע, קריס פרום, בוא נגיד, עשה את שלו, אתה רואה שהוא... בוא נקווה שהוא יחזור לעצמו, כי יש לו עוד מספיק זמן, אנחנו מדברים פה רק על תחילת עונה, והוא אומר שהוא מרגיש הרבה יותר טוב כל יום במרוץ הזה, ורק נכנס לכושר, אז בוא נקווה שהוא ימשיך בגל הזה.
נמשיך לעקוב לבנטל, תודה רבה.
בכיף, תודה לך ליאן.
תודה למפיקה אורית שולץ, לטכנאי שמעון דוקרקר, ליאן וילדאו, עמית לבנטל, אומרים לכם, תודה שהזנתם, סוף שבוע נעים, ביי ביי.